הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא הורות טובה, נכונה ובריאה. הורות טובה היא הורות שבה מצליחים ההורים לגדל את הילדים בריאים בנפשם. הילדים מזהים, מכירים ומנצלים את הכישרונות שלהם. הם מרגישים טוב עם עצמם. הם יודעים להתנהל חברתית, כמובן. אנחנו כהורים אחראים שבדקנו את משמעות החיים, מטרת החיים, ומצליחים להעניק להם ערכים אמיתיים, ערכי נצח. וזה לא קל. לא קל להיות הורה שפועל בצורה נכונה. כי הורים חייבים לא פעם לפעול לפי ההיגיון, לפי המטרות, לפי הערכים, ולא לפי הנטיות הטבעיות שלהם. הם חייבים לפעול להגיב לפי העניין או לפי מה שהם מרגישים. והפוך, אם הם יפעלו לפי מה שהם מרגישים, הם יפעלו בצורה לא נכונה. הורים רוצים שילד יפסיק לבכות, אז הם נותנים לו המתק. הורים רוצים שהילד ילך לישון, אז הם נותנים לילד את האפשרות לישון עם ההורים. ואז הם רואים את הילד שקט, הם רגועים, הם רוצים שהילד יהיה שקט, לכן נותנים לו לשחק בטלפון, מושיבים אותו ליד המחשב, העיקר שיהיה בשקט. ההורים ודאי אוהבים את הילד, רוצים שהילד ירגיש טוב, אבל מצד שני הם גם רוצים שהילד יהיה מחונך והרקי, והדברים לא תמיד עובדים יחד. כמו שאומרים, אדם רוצה לגמור את השעס בלילה אחד ובאותו לילה עוד להספיק לאכול ארוחת ערב וגם לישון. זה לא אפשרי. אי אפשר להגיע לתוצאות בחיים בלי לשלם מחירים. ופעמים שהורים צריכים לשלם את המחיר, מחיר ההרגשה הלא נעימה לעשות מה שנכון לעשות, מה שלא נעים ולא מרגיש לנו טבעיים. אם נסמוך על הטבעי, על הרגשות שלנו, אז אנו עלולים לטעות הרבה. ולמה? כי מהו הטבעי שלנו? הטבעי שלנו זוהי מילה שנשמעת יפה, אבל היא מסתירה הרבה מימדים שליליים. לדוגמה, האדם במהלך החיים למד להיות מאוד רחמן, כעת זה הטבע שלו. אם הוא כעת טבעי, האם זה נכון שבגלל זה הוא אכן פועל בצורה ראויה ונכונה? לא, זה אומנם טבעי שלו, אבל זה לא הנכון והיעיל, זה רק מה שהוא התרגל אליו. במקום לומר, זה הטבע שלי, בואו נגדיר את זה אחרת. זו התכונה שאיתה התרגלתי לחיות במהלך החיים, מבלי לגמרי לבדוק האם היא התכונה הנכונה או לא נכונה. אלא, היות ואני לא מוכן לבחון, לבדוק את התכונה הזו, לכן אני קורא לתכונה הזו, זה הטבע שלי. זו הגדרה נכונה יותר? מה זאת אומרת טבעי? מאיפה זה טבעי? זו בסך הכל תכונה שהתרגלנו אליה ולא חשבנו יותר מדי, האם המידה הזו היא אכן כדאית, יעילה ומשתלמת בכל מצבי החיים. וכך מוצא האדם לעצמו את הדרך לא לחשוב יותר מדי, הוא פותר את עצמו בהגדרה מעניינת שאומרת, זה טבעי. וככה העצלות השתלטה על האדם. עצלות המחשבה, עצלות המעשים, וככה האדם פטור מלחשוב ומרגיע את המצפון שלו, כי זה טבעי. ובכך משמרים ומקבעים את הבעיות. אז אחרי ההקדמה הזו בואו ונתחיל. כמה כללים להורות בריאה, נכונה, יעילה ומקדמת. כלל ראשון, בהרבה מקרים ההורים כועסים על הילדים. על כך שהם פעלו בצורה לא נכונה, הם כועסים. למה איחרת? למה שברת? למה לא חשבת? למה הרבצת? כל מיני שאלות של למה? אמנם נכון, אנו רוצים ליישר את הילד. אבל מצד שני, בואו וניכנס לעולמו של הילד. כאשר אנו רוצים להעביר ביקורת, מה המטרה? לשחרר את הכעסים שלנו? בוודאי שלא. אז אם כן, מהי המטרה? המטרה היא לכוון. לכוון את הילד ולגרום לילד להאמין בעצמו שהוא באמת יכול להשתנות. אז ראשית אנו חייבים להאמין שהילד יכול להשתנות, ואם אנו מאמינים שהוא לא יכול להשתנות, אז מה התועלת יש באותה התפרצות שלנו על הילד? הרי זו סתם התפרצות לחינם, שהרי הוא לא יכול להשתנות. זה כמו לחוס על הילד. למה הוא לא יכול לישון 4 שעות בלילה, ואחר כך לא להיות עייף ולהיות שמח? הרי זה בלתי אפשרי. אם כן, המטרה שלנו היא אכן לעודד את הילד, לעשות שינוי ושהוא יאמין שהוא יכול לעשות שינויים. התפרצות של כעס היא תהיה טעות. היא אומנם טבעית לאדם, אבל התפרצות של כעס אחרי הטעות של הילד היא לא יעילה. היא לא תעזור, היא לא תקדם. אומנם אי אפשר לצפות לשלימות מצד ההורים, מדי פעם יש נפילות, אבל שידעו שלפחות להתפרצות הזו אין משמעות חינוכית, אין משמעות מקדמת, כי בזמן ההתפרצות הילד עסוק בלהגן על עצמו ולא לשמוע או להפנים את מה שנאמר לו. לכן הורים אומרים, כבר אמרתי לך 1,000 פעם, זה נכון, אבל אם נאמר לילד 1,000 פעם אמירה בשפה שהוא לא מבין, הוא 1,000 פעם לא יבין. אם אנחנו 1,000 פעם נאמר לו בכעס כמה הוא טועה, הוא שלילי ועוד כל מיני מרעין בישין, הוא לא עתיד להשתנות. מה כן יש לעשות? הורי אומרים לילד שלהם, כבר 1,000 פעם אמרתי לך. אם הורים כבר אמרו לילד 1,000 פעם, אז כנראה הם יודעים מה הולך להיות. הם יודעים לדוגמה שקשה לו להיפרד מחברים. הם יודעים שהוא לא אוהב להכין שיעורי בית. הם יודעים שכשהוא משחק במשחק לאחר מכן הוא לא מסדר אותו. במקום לכעוס אחרי מעשה, בואו ונתחיל לכוון את הילד לפני מעשה. אנחנו הרי יודעים מהן הנקודות הרגישות, איפה הוא נופל. אז למה אנחנו עושים כל פעם את אותה טעות, כועסים אחרי מעשה? בואו בצורה מסודרת נגדיר לילד מה אנחנו מצפים אינו לפני מעשה, כשהוא עוד רגוע. גם אנחנו אז נהיה רגועים ושלבים יותר, ויש סיכוי שהדברים לא יהיו רק מובנים אלא גם מופנמים. גם לנו יהיה קל יותר, כי אנחנו מגדילים את הסיכוי לתוצאות. הילד מזמין חבר הביתה, נאמר לו מיד שהחבר מגיע, או לפני שהוא מגיע, אנחנו שמחים שאתה מזמין את החבר הביתה, אנחנו שמחים שאתה שמח איתו, אבל אנחנו גם מצפים לך שאת המשחקים אחר כך תסדר. וגם כשאני ההורה אומר לכם, הילדים שצריכים להיפרד, אני אומר לך שהוא יצטרך ללכת, אז לא מתווכחים. אני אומר לך 30 דקות לפני, אז אזכיר לך 10 דקות לפני, ואז אומר לך מתי שהוא צריך ללכת, ואז הוא הולך ולא מתווכחים. כלומר, נעשה הגדרת ציפיות לפני האירוע הבעייתי כפי שנדמה לנו, לפי מה שאנחנו מכירים, ועוד נגדיר מה תהיה הגישה שבה נפעל כדי שלילד יהיה קל יותר למצוא את הדרך להתנהל טוב יותר באירוע. אם אנחנו יודעים כשהוא הולך לבקר את סבא וסבתא, כאשר הוא להיפרד לאחר מכן, נאמר לו, אנחנו יודעים שלא קל להיפרד, אנחנו מבינים מאוד, נחמד, כיף אצל סבא וסבתא. בכל אופן, כאשר ניפרד זה קצת יהיה קשה, קצת יהיה עצוב, זה בסדר שאתה מרגיש עצוב, זאת אומרת שאתה אוהב אותם, ולכן אתה מתגעגע. מותר לך להרגיש כך, וטוב שאתה מרגיש כך. יחד עם זאת, אנחנו נצטרך להיפרד. ננשום אוויר, נשמע שיר, נירגע, נעשה הליכה דקה מחוץ לבית. כלומר, מגדירים מראש את האירוע הבעייתי, מבינים את הילד ומגדירים מהן דרכי הביצוע, מהן דרכי התגובה, כדי שהילד לא יהיה מופתע ויהיה לו קל יותר ויהיו לו גישות והבנה מה צריכים לעשות. הוא כן אמור להרגיש עצוב, ויחד עם זאת נמצא את הדרך הנכונה כדי שיוכל להתמודד ולהגיב בצורה נכונה עם העצבות, אבל לא בדרך של התפרצות של כעס. ועוד, כשההורים כועסים על הילד, למה הוא עשה מה שהוא עשה? הוא מבטיח שהוא יעשה שינוי. הוא לא פועל מרוע לב, אלא מחוסר אונים. בשעת ההבטחה הוא בטוח שהוא יעשה שינוי, אבל אחר כך הוא חוזר לגודל הטבעי שלו וחוזר לטעויות שלו. זה לא מרוע לב, אלא מחוסר ידיעה איך באמת מתמידים בשינויים. כמו בני ישראל, כפה עליהם הקדוש ברוך הוא את האר כמו גיגית הפוכם, אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו, שם תהא כבורתכם. והם קיבלו את התורה, אבל אחר כך לא הייתה מספיק עבודה מצידם לעשות שינוי והתאמה שלהם באופיים לעבודת השם, ולכן הם תוך זמן קצר חזרו לגודל הטבעי של עבודות זרות וחזרו לעגל. כך הילד מבטיח שהוא יעשה שינוי, אבל הוא לא אדם בוגר שמבין ששינוי זה תהליכי, מדרגתי, זה קורה בשלבים. הוא לא יודע איך עושים שינוי, לכן הוא מבטיח שהוא יעשה שינוי, והוא בטוח שהוא יעשה את השינוי. הוא מבטיח שמעכשיו הוא יסדר את המשחקי, הוא מבטיח שהוא תמיד יסדר את החנר, שהוא לעולם לא ירביץ עוד לאח שלו. הוא לומד בהדרגתיות שמספיק להבטיח, וכך מרגים את הרוחות. יש כעס של ההורים, יש הבטחה של הילד לשינוי, ולאחר מכן רוגע, ואז הוא מגיע למסקנה שזו הדרך להרגיע את ההורים. הילד לומד להבטיח, להסתבק בהבטחות, להמשיך לחזור לסורו, ולכן לא מספיק שהוא מבטיח. אחרי שהאווירה נרגעת, אחרי חצי שעה או שעה, לחזור לשיחה עם הילד, לא לתאר שוב את הטעות שהוא עשה, אלא מיד לתאר איתו מה עושים בפעם הבאה, בצורה עדינה, עם יד על הכתף, אפשר לסיים בחיבוק, כל דרך שתבטא, קשר רגשי ואכפתיות, ואם הוא לא יצליח, העיקר שהוא יותר ויותר מבין, שלא מספיק להבטיח וצריכים לעשות מעשים, אז בפעם הבאה נמצא מעשה אחר, אבל העיקר שיש לו גישה חדשה במוח, שעושים מעשים, אפילו אם זה לא המעשה המדויק והנכון לעשות, אבל יש לו כיוון, המוח יתחיל יותר ויותר להתרגל, לתרגם את ההחלטה למעשים, את ההחלטה לפתרונות. והוא מצליח בתפקוד שלו, אפילו 20% חשוב מאוד לתגמל את הילד, לעודד, חשוב מאוד לשים לב לכל שיפור קטן, להחמיא, להראות שהעשייה יעילה ונכונה, מזכה במנה של תשומת לב. תשומת לב זוהי הדרך שלנו לתגמל את הילד, וזה חשוב. כל עוד הדעה שלנו אצל הילד חשובה, בעיניים של הילד אנחנו צריכים לנצל את הכוח הזה שנקרא תשומת לב. זה לא יעבוד לנו כל החיים, בשלב מסוים גם את תשומת לב שלנו הוא לא ירצה. כל עוד תשומת הלב שלנו חשובה לו, לא, זה אומר שעוד אפשר להשפיע עליו. זה לא מותרות, זה בסיס. כך אומר המדרש על נוח. הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה, אומר המדרש, על זה אמר נוח, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, אשתחווה להיכל קודשך. מה זה אני? ברוב חסדך אבוא ביתך, אני אבוא אל התיבה. למה? כי אתה ברוב חסדך קראת לי צדיק, אמרת לי, אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מכאן שאומרים מעט שבחו של אדם בפניו, חייבים לומר, אולי מעט, אבל חייבים לומר, כך אומר בספר רמ"א ינחמונים. נקודה נוספת, אם מדי פעם הילד מתנהג בחוסר גבולות, לדוגמה, בחוצפה, הוא מרים את הכל על ההורים שלו, הוא מתנהג בחוסר כבוד כלפיהם. הילד נכנס להתקף זעם, לא להיבהל, לא לאפשר את זה, לא להמשיך ולחכות שהילד יירגע, אולי הוא יירגע לבד, לא, מיד להגיב. הילד לא יודע מתי עובר את הגבול, הוא חדש בעולם, הוא עדיין לא מכיר את כללי החיים. אולי הוא שמע עליהם בשיחות של ההורים איתו, אבל הוא עדיין לא הפנים את זה. לכן לא לאפשר לילד, אלא לעצור אותו מיד. אולי הילד מבין שזה לא נכון, אבל הוא עדיין לא יודע איך לעצור את עצמו, ולכן הוא זקוק למישהו מחוץ אליו שיעצור אותו. מהגבולות החיצוניים האלה הוא יגיע ידי גבולות פנימיים שהוא יעשה כלפי עצמו. הוא יעצור את עצמו, ולכן אנו לא נבהל ולא נהיה מופתעים. הילד מנסה כל מיני גישות ותכונות ומידות בחיים שלו. מה מותר ומה אסור, הוא עדיין לא לגמרי יודע מה עובד ומה לא עובד, הוא פשוט עושה, מנסה, לומד עם הזמן. בעזרתנו ההורים הוא ידע לומר מה הדבר הנכון יותר לעשות. הילד לא יודע מתי הוא עבר את הגבול, ולכן הוא מחכה לאיתות והגדרה ברורה מההורים. גם אם הוא לא מבקש את זה, אנחנו ההורים נעשה כאילו הוא כן מבקש את זה. במקום לחכות ולהגיב, שהילד כבר מאבד את העשתונות שלו, מיד, מיד לעצור אותו, לא לאפשר לו להמשיך. במקום לחכות ולהגיב, לאחר מכן, או לחכות שהוא יאמר סליחה, לחכות שהוא יירגע, לא, יש להגיב במיידים. יותר גרוע, אם לא נעצור אותו מיד, הוא עוד בטעות, עלול להפוך את הגישה הזו להרגל לשיטה, לטבע שלו. לכן חובה עלינו בא מיידי לעצור אותו, לומר שאנו לא מוכנים לשמוע סגנון דיבור כזה, לעצור שיחה, לומר לו תתנצל. עוד 5 דקות נמשיך את השיחה מהמקום שעצרנו. אנחנו רוצים לשמוע אותך, אבל לא נוכל לשמוע אותך בצורה הזו. אם הילד כועס, אם הוא צועק, אם הוא בוכה ומתלונן שלא אוהבים אותו וכל מיני גישות שמנסות להפעיל אותנו ההורים, נתנהג עם הילד כמו היינו אומרים שהילד אומר לנו, הורים יקרים, אל תתייחסו אליי. אדרבה, תלמדו אותי שהגישות האלה הן גישות לא יעילות, לא נכונות, הן לא טובות לחיים. אם אתם ההורים לא תלמדו אותי, מי ילמד אותי? אדרבה, תלמדו איך להגיב לי בצורה נכונה, כדי שאני לא בטעות אלמד שכך צריך לפעול. כך יהיה לאחר מכן בזוגיות, עם החברה, עם החברים. בסוף אני עלול יותר לסבול מאשר להרוויח בגישה הזו, כי אנשים לא יאהבו את הסגנון הזה. אני אאבד חברים ולא יודע להתנהל חברתית. כך נאמר לעצמנו כאילו הילד אמר את זה. הילד הוא ילד, הוא בסך הכל רואה את הכאן ואת העכשיו, לא יותר. הוא לא רואה למרחוק, הוא לא רואה שהוא מתרגל לתכונות לא נכונות. התפקיד של ההורים לראות מעבר לכאן ועכשיו, התפקיד של ההורים לראות למרחוק, לדעת שגישות כאלה של התפרצויות, כעס או בכי, הן שליליות, לדעת לעצור את זה. לפעמים הוא אומר כמה לא אוהבים אותו כדי להשיג מה שהוא רוצה, אבל זו דרך עקומה. כאן הרחמים שלנו יכולים להיות באוכרינו, כי אנחנו עלולים בשם הרחמים לשרת את ההתנהלות השלילית, ובכך לקבע את המידות הרעות, את התכונות השליליות. לטובת הילד, טוב שידע מה הם החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים גם אם אוהבים מישהו, לא מעניקים לו מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. בחיים האמיתיים בהרבה מקרים לא יקבל הוא מה שהוא רוצה. הוא חייב לרצות מה שיש, אם זה לסמוח, איזו עשיר השמח בחלקום. בחיים האמיתיים, אם הוא יחס על מישהו כדי להשיג את מה שהוא רוצה, הוא רק ירחיק את הסיכוי להשיג מה שנדמה לו כל כך הגיוני שמגיע לו. אם והיה והוא יחס על מישהו, האדם שכועסים עליו יחס עליו בחזרה. זה החיים האמיתיים. אנחנו ההורים רוצים לחנך את הילד, להכניס את הילד לחיים האמיתיים, לא לחיי דמיון ואשליים, לא לחיים שבהם הוא יכול לבכות, להתלונן ולחשוב שכך משיגים מה שרוצים. הוא חייב בעתיד להיות עם תכונות של איפוק, של סבלנות, לדעת להתמודד ולתפקד למרות התסכולים. כך הוא יהיה אדם טוב, כך הוא יהיה אדם ערכי, כך הוא יוכל להסתדר בחיים האמיתיים, עולם של נבי התלאות, בעיות, אתגרים וקשיים, עולם שאדם צריך להכיר את התכונה של שמח בחלקו, להכיר בזולת, בצרכים של הזולת, לוותר, להתאפק, לסמוח עם מה שיש, זו הדרך הנכונה, לעזור לו להתפתח, לצמוח, להגיע למקום בריא, נכון וגם טוב לו. היו ברוכים.
כי היה אל תהרוג עם הרב אייל אונגר.